עכשיו אנחנו פונים למישהו שמבין יותר ממני וממך במשפטים, שלום לעורך דין דוד.
בוא נה, העוזר של אמיר בן עיון פה.
טוב. מה אתה עושה? די. שלום לעורך הדין דוד פורר, לשעבר בכיר בפרקליטות המדינה. צהריים טובים. מה קורה פה?
היי, אנחנו רוצים שאנשים יגידו אמת בבית המשפט, זה מובן מאליו, ולכן אם מישהו משקר בבית משפט, היית מצפה שיעמידו אותו לדין, אבל אף פעם לא מעמידים לדין אף אחד על זה שהוא שיקר בבית משפט, זו מדיניות התביעה, חוץ מאיזה דברים מאוד חריגים. אז קודם כל יש כאן טיפול חריג לשלומו פילבר, ששונה מהטיפול בעניינם של אחרים שלדעת הפרקליטות לא אומר בבית המשפט. עכשיו, כל אחד יכול לעשות ספקולציות, למה, את המסקנות שלו, האם זה נובע משיקולים ענייניים, האם זה נובע משיקולים אחרים, אני מניח שלך יש דעה אחת, לברטיים יש דעה אחרת, וכן הלאה.
לא, אני רק רוצה קודם כל להתחיל מהמישור העובדתי, קודם כל זה באמת חסר תקדים, כמו שהראל אמר?
לא. נדיר מאוד, שני הדברים נדירים מאוד. נדיר מאוד שמבטלים הסכם עד מדינה, ונדיר מאוד שמעמידים אדם לדין על עדות שקר בבית המשפט. עד כמה שזה נשמע הזוי ומופרך, אתה אומר, בית משפט, כל הטקס, אתה בא ומציר ונשבע וחוקרים אותך, ואתה כן אדוני וכן כבודו וכולי, ובסוף אתה יכול לשקר מכף רגל ועד ראש, ולא יעשו לך שום דבר. כי אומרים, רוצים שתוכל להגיד אמת בבית המשפט, ולכן לא רוצים להרתיע אותך מלומר אמת. רוצים, הדרך להבטיח שתוכל להגיד אמת, היא בכך שאתה יכול להגיד אמת בלי לחשוש.
תגיד, אפשר להסיק מהדבר הזה, או לגזור מזה, שבהמשך בעצם, יש איזשהו סיכוי שהתביעה תרד בעצמה באמת מתיק השוחד, או שהלכתי רחוק מדי פה?
לא, אין קשר בין הדברים, אבל אם כבר מדברים על התביעה, אתה אומר, אם התביעה כל כך חשוב לה ההתנהגות, ואופן החשיבות של לומר אמת, שהיא חשובה לכולנו, אז אני אספר לך על תיק שבו הצגתי לפני מספר שנים, אדם בשם משה חברוני, התביעה הייתה פרקליטות מיסוי וכלכלה, פרקליטים עדיין עובדים שם בפרקליטות שטיפלו בתיק, ובית המשפט המחוזי קבע לגבי הפרקליטים האלה שהם שיקרו בבית המשפט, שיקרו כמובן כדי להכניס אדם חף מפשע, להרשיע אותו ולהביא לכך שהוא יישב בבית סוהר. מדובר במשה חברוני, אני אצטט מההחלטה של בית המשפט המחוזי, שאומרת, אין מקום להתייחסות שוות נפש לסיטואציה, בעברה שניתנה על ידי מאשימה, אינה משקפת את המציאות. אתה יודע מה עשו לפרקליטים האלה בפרקליטות מיסוי וכלכלה?
יש לי ניחוש, כלום, כלום.
אה, לא, למה, הם קודמו.
אה, אני טעיתי, סליחה. עזוב, יש לך בזמן ש... טוב, אני לא אכנס לזה, אני אעשה לזה פעם, אני אקדיש לזה זמן מיוחד, אבל אני אשאל אותך עכשיו שאלה משפטית. הרי פילבר, התיק שלו, שבו הוא חותם על עד מדינה, זה התיק בזק הישן, שבו היו כמה וכמה נאשמים, אבל כולם נסגרו התיקים נגדם, אז יעמידו רק אותו ואין... אז יש נותן...
כל
החבורה, איך מה יעשו? יעשו תיק במיוחד בשבילו? בית משפט לא יראה בזה סוג של נקמנות?
יכול להיות שכן, אבל האמת שזה כבר איזה פרטים שמי יודע, זה דברים מלפני, לא יודע, 8 שנים, 10 שנים, מי בכלל יכול להתעסק בדברים האלה, האם, ולכן זה חוזר לשאלה, האם הטיפול הוא ענייני, כי זה, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים למגר את הפשע, רוצים להילחם פושעים, רוצים שלא תהיה עבריינות, רוצים שהכל יהיה טוב וישר, או שיש שיקולים אחרים. עכשיו, אנחנו לא יכולים להוכיח, כמובן, שהיה איזשהם שיקולים לא ענייניים בעניין הזה, כי אין לנו ראיות. אנחנו לא ישבנו בתוך חדרי הפרקליטות, אנחנו לא יודעים מה חוות הדעת, אנחנו צריכים להניח שהם פעלו ביושר ואמונה ובמקצועיות והגיעו למסקנה, אבל כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה מעלה סימני שאלה.
עכשיו אני שואל אותך, האם זה סימן לקריסת השוחד לחלוטין? כי אם עד המדינה...
ושאלת אותו לפני שתי שאלות.
לא, אני שואל לא.
אתה יודע מה, הרי יש את הפנינה הכל כך יפה בתוכנית שלך.
הם ביססו, הרי, בוא נשאל את הרי, אני אומר, סליחה, עורך דין פורר, הם הרי ביססו, הוא הרי עד מרכזי, הוא וחפץ. הוא עד מרכזי.
הוא העד המרכזי שתיקר בטלפון.
העד הזה, מרצונם, כן, פטרו אותו, באשמתו כמובן, כן, הוא היה פער גרסאות. על מה הם עכשיו הולכים לבסס בית?
מה באשמתו?
עכשיו לא משנה, על מה הם הולכים לבסס? על מה הולך להתבסס המתת, החלק הזה?
אני חושב שיש להם, הייתה להם בעיה קודם, ועכשיו זה יותר מהווה הכרה שלהם בבעיה, הכרה פומבית בבעיה, הבעיה הייתה כבר קודם, עכשיו הם פשוט מכירים בזה פומבית. אבל רגע, אתה יודע מה צריך לעשות? אולי אתבקש מישי פרידמן, שיקח מכל האנשים, מהפרשנים, הכתבים שלפני שנתיים היללו את העדות של...
האמת שזה שווה.
והוא, הנה, הוא סיפק את הסחורה, הוא נתן, והוא עשה, והפרקליטות מרוצה, ובום, בום.
חבר שלי גליקמן, הוא היה מבסוט, וזה, הם כולם היו אש. טוב, מה אני אגיד לך? אני בעיניי, מותר לי להביע את דעתי, בעיניי זה נקמנות מרושעת, כי בסופו של דבר, הדבר המרכזי זה שעכשיו פילבר נכנס בחזרה לתוך גלגליה, זה הורס פרנסה, זה מחייב אותך לקחת עורכי דין, זה הוצאת סכומים אדירים, אנשים כמו, תראה, לקחת עורכי דין כמו פורר וכמו עורכי דין, אני אומר, זה תיק כבד, זה תיק גדול, שיגרר והם ימשכו אותו והם יודעים, והכי מצחיק זה...
בעצם התיק, זה כבר פה גם יש משהו, רק אנשים כשמוגשנו, הם מתחילים נגדם הליכים, והם נכנסים למתחינה הזאת של בית משפט, עצם ההליך הוא כבר מכה קשה ועונש קשה, ואת אומר אין ברירה, אנחנו רוצים להילחם בפשע, אז אין ברירה, אבל לכן צריך כל כך לנהוג בזהירות, בפתיחה בחקיקה.
הייתה הולך על נקודת, רגע, אני לא מצליח להבין אבל את ההיגיון, נקודת המוצא הייתה, כל הנקודת המוצא תמיד כשאנחנו מחתימים מישהו על עדות, על להיות עד מדינה, זה שהיה נגדו כתב אישום, הוא בוטל כתב האישום הזה כתוצאה מהנכונות שלו לתת עדות. הוא נחקר במשטרה, מסר גרסה, אחרי זה מסר גרסה אחרת. סבבה, נגיד קיבלנו את הזה, עזוב שזה לא מטריד אותך, איך ולמה נמסרו פתאום גרסאות אחרות, ומה אולי, אתה מעלה שאלה חשובה, למה הוא מסר,
למה אתה מאמין לגרסה של הסחיטה ולא לגרסה בעדות בבית משפט?
אתה החלטת שזה סחיטה?
אני חושב שכן.
אוקיי, בסדר.
אני אומר את זה.
אומרים לך, האם אתה לא מוגע, אם אתה...
ברור שזה סחיטה.
הולכים להגיש נגדך, יכול להיות שנגיש נגדך כתב אישום, עוד לא החלטנו, אבל יכול להיות שכן. אבל אם תהיה עד מדינה, אז דע לך, לא יהיה
נגדך כתב אישום. לא, אבל עכשיו אתם טוענים, עכשיו אתם אומרים, איך אפשר עכשיו לעשות לו, הרי נקודת המוצא הייתה שהיה אמור
אבל
איפה עוד נקודה מכרעת לגבי עד מדינה? יש הבדל בין עד מדינה שמביא גופה או מביא כסף שנשדד ומביא את היעלומים, לבין עד מדינה שאומר, היינו שנינו בחדר, ופלוני אמר לי ככה וככה, הנה תראו מה הוא אמר לי, עכשיו אני, תסמכו עליי שככה הוא אמר. איך אפשר להאמין לעד מדינה שכדי לחלץ את עצמו מצרה, כדי להשיג לעצמו טובת הנאה, הוא אומר על משהו שהיה בארבע עיניים? מדינה שיביא גופה, שיביא יעלומים, שיביא משהו...
זה באמת בעיה לגבי עדויות, אני חושב שהמשפט הזה רק מוכיח כמה, בגלל שאנחנו נחשפים, עד כמה בעצם עדויות במשפט פלילי, בניגוד למשפט אזרחי, שאתה צריך לגבות את הדברים שלך, במשפט פלילי, כאילו, בגלל שאתה יודע, ההודעה היא מלכת הראיות, כי החליטו את זה, אז אנחנו נמצאים במצב שבו הפרקליטות מתבזה בבית משפט, אבל עוד שאלה קטנה, רבנו פורר, לגבי באמת, לגבי שאלת ה... אבל אני לא מצליח להבין, הם אומרים המשטרה, אולי אתה תעזור לי, אתמול בבית המשפט עמית חדד חוקר את קורש ברנור, הוא ממשיך לחקור אותו, אומר לו למה לא עשיתם איכונים, הרי בכל התיקים הללו, כולל על הפגישה נחה, אנחנו רואים אין איכונים, זה אתה יודע, זה קל, יש מכוניות, יש להם איתורן או מה שלא יהיה, יש טלפון, כל מקום שאתה נמצא אפשר למצוא תוך במטר, אתה יודע מה הוא אומר? הוא אומר שאין להם משאבים. אתה מבין את זה? עורך דין פור, לא היה להם משאבים לעשות
תיקונים. זו תשובה שלא עונה על השאלה, היא מתחמקת מהנושא, והיא לא מאפשרת לעמית חדד להתקדם בפיתוח החקירה של הנושא. זו תשובה, אני מניח שהוא חשב עליה, הוא קיבל עליה ייעוץ.
אבל איך יכול, איך הם יכולים להגיד את זה? איך, כמה זה עולה? האמת שצריך לברר, כמה עולה לעשות תיקון?
זו תשובה שלא באה, זה מסוג התשובות, באופן כללי, תשובות מהסוג הזה, שאומרים למה לא עשית, אין למשאבים, זה תשובות שלא באות לעזור בבירור האמת, אלא זה תשובות כלליות, גנריות, כי אתה אומר, למה לא עשית, לא, אין תקציב, מה אתה יכול לעשות, אין תקציב, אין תקציב, זה לא אומר, כרי, מה היה צריך להיות, אוקיי, כמה זה עלה, היה עולה, אילו היית עושה איכון, בדקת כמה זה היה עולה, זה היה עולה 100 שקלים, זה היה עולה מיליון שקלים, זה היה עולה 100 מיליון שקלים, תגיד כמה היה, הרי אם אתה לא בדקת כמה עולה האיכון, אז איך אתה יכול להגיד שלא היה תקציב, שלא היה משהו?
אני אגיד לך משהו, אני יכול להגיד מה שאתה לא אומר, דוד, כי אתה עורך דין, ואתה שחקן מקצועי.
עדיין לא עורך דין, מבין במשפט, אבל אני עדיין
לא
עורך דין.
לא, דוד פורר, אתה גם מבין גדול במשפט, אני אגיד לך דבר כזה. על התיק הזה, על התיק הזה הוציאו מאות מיליונים, כולל נסיעות חקר בכל העולם וסיבובים בכל העולם. לא חסכו באמצעים כדי להגיע לראש הממשלה לדעתי. אממה, גם זה עלה לנו, אגב, בתיק 3,000 גם עלה לנו מחיר, כנס של 1.5 מיליארד יורו האירוע הזה. אממה, איכונים שזה בסך הכל לפנות לחברות שמעקנות, שזה חברות טלפון וחברות, אחד מחברות הסולולרי ולחברות שמסקות באיתורים של מכוניות שנותנים את הדבר הזה, לדעתי זה לא עולה כל כך הרבה כסף, אבל זה תירוץ אתה יודע מה, אז תירוץ מביך, מביש, משטרה שמגיעה ופרקליטות שמגיעים לתיק הכי חשוב במדינת ישראל, בלי יכולת להוכיח את האירוע החשוב ביותר בתוך התיק, את פגישת ההנחיה.
אני עדיין לא הבנתי עורך דין פורר, גם אם נתלים בפרט הטכני הזה של האיכון, של פגישת ההנחיה, הרי הוא אמר במילותיו בחקירה שהוא קיבל הנחיה. אז עזוב שנייה את הפרט הטכני, הוא אמר, ראש הממשלה הנחה אותי למתן את המחירים ולקדם את הרפורמה בבזק, את המיזוג. הוא אמר את זה, מה זה,
הוא היה השאר, עד מדינה.
שנייה רגע, בסדר, עכשיו אתה יכול להגיד, תחת שחיתה, תחת זה, כי הרי תמיד אין סוף.
אבל אין פגישה, אז איפה הוא אומר, אמר לו את זה?
אז הוא שיקר, לא אז הוא שיקר בחקירה, לא אז הוא שיקר לא בחקירה.
אני לא בטוח שזה מה שהוא אמר בבית המשפט, אני
לא בבית המשפט, בחקירה במשטרה.
אוקיי, ולכן אתה מבקש, לכן מה שאפשר לעשות זה לבקש מבית המשפט לאמץ את מה שהוא אמר במשטרה ולא בבית המשפט.
אגב,
עכשיו תגיד לי, איך אתה רוצה להרשיע אדם על סמך מה שהוא אמר, אני לא יודע מה האמת, אני רק יודע שאם אתה ואני נהיה בחדר, ואז יגידו לי בוא קח 1,000 שקל ותגיד שוורטיים אמר לך ככה וככה, ואני אקח 1,000 שקל ואגיד את זה, אגיד מה הערך שלה, מה האמינות שיש לזה? איך אפשר להאמין לזה?
וזה פה בכתב אישום, תחשוב על זה. וגם, אפשר היה להוכיח את זה, כי הוא נתן להם תאריך, הם פשוט היו צריכים לבדוק. אבל מכיוון שלדעתי הם כן בדקו, ומצאו שזה לא נמצא, זה דעתי, כן? זה דעתי הלא מוסמכת. אני חושב שהם בדקו, אלא אם כן הם באמת מטומטמים ברמות בלתי נתפסות. עורך דין דוד פורר, מאוד מודה לך על השיחה הזאת, אנחנו נאלצים לצאת לפרסומות, פשוט כי אנחנו צריכים להתפרנס.
תודה רבה.
אנחנו לא מקבלים משכורת ממשלתית, אין לנו פנסיה. תודה לפורר.